אם זה לא ניקח שזה לחם, נקח נמס, אז זה בכתוב בורא מיני מזונות. זה כמו שאמרתי בכלי שני. מה שאלת קודם, מחר האחרונה, תלוי כמה הוא אכל. אם היה שם שאו באמת מרמות או לחם, שאו כזית, יבקת המזון. אם לא היה שאו כזית שם, היה 10 גרם, 5 גרם, כן, כן, זה מה שדיברנו עכשיו. זה מה שדיברנו עכשיו. אז תלוי כמה הוא ישים, כמה אחוז. לא חשוב. ואחרי זה הוא שם את זה לתוך המרק. מי תגן אותם? טיגון דינו כמו בישול ונהיה בורא מיני מזונות. טיגון דינו כמו בישול. כן? הוא יורד לבחד בורא מיני מזונות ומעין 3. אף על פי כן, כמו שאין כזית בכל פירור, אז זה ירד דרגה. כמו מחד בישל, כמו שאמרנו קודם. מחד בישל, שם בסיר, ואין שאו כזית בכל פירור, אפילו שניקח שזה לחם, יהיה בורא מיני מזונות, כי הוא לחם מבושל בו. גם פה לחם מתוגן, זה לא כמו לא חשוב כמה יאכל, לברך על זה בורא מיני מזונות, אחרי זה מעין 3. אבל אם זה פרוסה שלמה, אם אתה מתגן עם ביצה, פרוסה שלמה, יש שם 30 גרם, אז זה מוציא לחם מן הארץ. פחות מ-30 גרם, כן, זה בורא מיני מזונות. עכשיו, אם זה צנימים, לא מתוגן, זה לא מבושל, אפילו פירור אחד, המוציא לחם מן הארץ. ערב את זה בתוך מרק, אז אם המרק נמצא על האש, או הוא שר מן האש, כלי ראשון, זה דינו כמו שאמרנו קודם, כמו לחם שהתבשל, מזונות יהיה. אבל אם זה בצלחת, וזה העיקר, כלומר, הוא שם שם לא בשביל קישוט בעל מעלה, בשביל לסבוע מזה. אפילו שהרוב במרק, תהיה בכתוב המוציא לחם מן הארץ. מה שסיפרת קודם, שיש מרק מוכן, באפקה, שמים את זה בתוך כוס מים חמים, והופכים את זה למרק, כן? ומים חמים שמים אותם בכוס, נכון?
לא,
אבל המים החמים מערים עליו? או הפוך? אבל מערים עליו? מכלי ראשון לתוכו? כן, הבנתי, הבנתי. אז מערים עליו מכלי ראשון לתוכו, מערים עירוי, שופכים. שופכים מים חמים לתוכו, כן? כי אני זוכר, היה פעם, שמים בתוך כוס רגיל עם מים חמים, כלי שני. היום עושים כלי ראשון. אני אגיד עכשיו. אז זה נקרא עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון מבשל. יש הבדל אם זה כבר הגיע לכלי שני, או אני מערים מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. אז נחזור שוב פעם. ומערים על זה מים חמים. שבנתי, בנתי, בנתי הכל. מערים על זה מים חמים, אז כבר ירד בקד המוציא. כבר נהיה מזונות. אבל איפה נקודה אחרת, כיוון שכמו ששמעתי עכשיו, אין שם בכלל כמות, זה רק 1, 2, 3, 4, בקושי רואים אותם. מתוך? זה לא משפיע בטעם של המרק. לא, לא, הכוונה היא, אם אני אתעם, אני רוצה לשמוע שאלה אחרת, אם אני אתעם את המרק לבד, אני את המרק טעים? לא, בגלל הקרוטון הזה? תן לי. רבותיי, זה ברכות שם השם לבטלה. אני מלמד אתכם כלל, כדי לקבוע מתי מברכים מזונות, מתי מברכים שהכל. מתי המרק עיקר, מתי העצריות או המזונות עיקר. אז אמרנו ככה, אם אותם מטריות, אותם שקדי מרק, שמים אותם שם כדי לסבוע מהם גם כן, לא אותו קישוט, כדי לסבוע, אז בכתב, אז המרק יהיה בקצור גם כן בורא מיני מזונות, כי אחרי מחר העיקר זה מין דגן. עכשיו, אותם קרוטונים, במרק החד פעמי הזה, שהוא מושמד נמס בקוס, השאלה היא, אם שמים כל כך אחוז קטן, 4-5, מסתבר שזה לא משפיע על הטעם של המרק. מסתבר שזה לא משפיע. אז למה עושים את זה? אולי לקישוט באלמה. לא כשאתה אוכל בטעים, עזוב את זה עכשיו. אני שואל בתערובת עם המרק. האם עכשיו המרק נהיה טעם מיוחד בגלל זה? זה לא מסתבר, 4 ישפיעו עליו. לכן אני קורא לזה קישוט. ובברכה שלו תהיה שהכל נהיה בדברו כמו המרק. אבל אם אחד ישים בבית בתוך מרק, אתה מבין? לא מרק מוכן, בהפקה. יעשה לו מרק לבד, וישים שם בתוך המרק, אתה לא יודע מה המחשבה שלו. אם בשביל לסבוע, כמו יטריות, כמו אורץ, אז אם בחדות תהיה, מורה מיני מזונות. אבל אם אתה רואה שלא סך הכל בשביל קישוט, מה פרוש קישוט? יש מתמטה מלון, מסעדות, הם עושים איתו יופי, זה הכל. אין לך איזה גזר אחד או משהו אחד, לא בשביל באמת את העומם מיון. זה את העומם החיים זכוי, אי אפשר אפילו.
יש שאלה אותו, אם אני
מוציא
את
הקורקונים... בין תוציא, בין לא תוציא, שהכל נהיה בדבר. שהכל נהיה בדבר. עכשיו השאלה היא, הוא שואל עכשיו, האם מותר בשבת להערות על זה, להערות על זה וכו'. אסור בהחלט בשבת להערות על זה, לא בגלל הקורקונים. קורקונים אין בעיה, הם אפויים. בגלל ההפקה הזו כולה, בגלל ה... בסדר, תכף תשמע אותי. בגלל ההפקה הזו כולה, כשהיא לא ראויה לאכילה, ככה. אתה תאכל את ההפקה? אי אפשר. לא ראוי לאכילה. כדי שזה ראוי לאכילה, צריך לשפוך על זה מים חמים, ואז לנמס במים, עשה מרק. זה כמו שאומרים תרכיז כזה, סך הכל. ההלכה אומרת, אין בישול אחר בישול, בדבר שהוא ראוי לאכילה כל צורכו לרוב בני אדם. לא, זה אדם בישל עוף בערב שבת, נעשה רק רוב בני אדם, יותר לא יבשלו אותו. בא בשבת, העוף הזה צונן, קר, הוא רוצה לחמם אותו. יש לו סיר, עומד על האש, כלי ראשון, מרק. הוא רוצה את העוף הזה לחמם אותו, הוא קר. אז יוציא את הסיר מהאש, ספוס אותו ביד שלו אפילו, ישים את העוף, יחזיר חזרה. למה? כלי ראשון מבשל, דבר שהוא לא מבושל. אבל זה מבושל כבר, העוף הזה מבושל. ראוי לאכילה לרוב בני אדם. מה יש לו רק? הוא צונן, הוא קר, הוא רוצה לחמם אותו. חימום זה לא בישול. אבל אצלנו, אותו תרכיז, זה אותו אבקה, הדבר הזה, זה לא ראוי לאכילה לפני כן. מה אכפת לי? לא משנה מה, מלוע, לא מלוע. זה לא ראוי לאכילה. אחרי שזה, כתבתי את זה בספר. חכה. כיוון שזה לא ראוי לאכילה קודם, כיוון שזה לא ראוי לאכילה, הגמר הבישול שלו נעשה על ידי המים החמים. ולכן לא רק אם מערים בכלי ראשון אסור, אפילו אם בתוך כלי שני אסור. כי יש דברים שהם גומרים בשולם בכלי שני גם כן. כולי עשה הספנין ומליח ישן. ולכן אסור לקחת אותו אבקה ולשים את זה בתוך כוס, אפילו כלי שני, שיהיה לו מרק. אסור בהחלט בשבת. מצד מבשל. אבקת חלב מטרנה, מותר לשים אותה בתוך מים חמים, אפילו רותחים. מפני שזה נמס גם במים צוננים. זה לא, די, תן לי לגמור. זה לא החום של המים, לא החום של המים הוא שמבשל את זה. זה המים סך הכל ממיסים, זה נמס במים. לכן אין בזה אסור. כל הבעיה כולה, זה דבר כזה שאסור אפילו בכלי שני, לא, בכלי ראשון יהיה אסור, רק כלי שני יהיה מותר. אבל הרי הוא צועדת בו, גם כן מותר. האמת, שם כתוב בהוראות, חייב שיהיה מים פושרים. לא יעשו מים אפילו רותחים אפילו. אם זה סמם רותחים זה תקלקל. אבל כיוון שבמציאות, במים פושרים, זה נהיה לך חלב, הסימן שזה לא החום של המים, הוא עושה אותם, כי זה לא, מים, אין הצוזת בהם, מים פושרים, זה לא מבשל. מה מבשל? דבר שהוא שורף, דבר שהוא יד נכבד בו, יצועדת בו. מים פושרים לא מבשלים. אבל, והנה הדבר הזה, המטרנה הזה, תשים את זה במים פושרים, זה בסדר, נהיה לך חלב. למה? המים ממיסים סך הכל. אז לכן יהיה מותר אפילו בכלי שני שיצועדת בו. אבל בכלי ראשון ודאי שיש. קפה והוא אפוי. והוא ראוי לאכילה קלוי. וראוי לאכילה על די סוכר. אחרי שקלו אותו. סליחה? לא חשוב אם הל בלי. מה זה הל? זה לא מבושל. אתה צודק, כן, אתה צודק. אם יש להם הדבר שלא מבושל, אז ודאי שזה אסור לשים אותו איפה, מעמות מכלי ראשון. אבל יש לו כלי שני, מותר. הוא שם את זה בתוך הכוס, שם את המים בכוס. אחרי זה שם שם בתוך הכוס, מותר. זה מה שאמרנו עכשיו. כלי ראשון אסור. עירוב מכלי ראשון אסור. כלי שני מותר. ורצו להתחילה כל קפה שיעשו בכלי שני. מה יש? עוד הרבה? מי אמר לך? למה? בחומוס לא חכה רגע, בחומוס בסוכר, בחומוס לא מבושל?
מה?
חומוס לא מבושל? אז חלס, והסוכר מבושל, אין לך בעיה. לא, אם זה קלוי זה בסדר, אנחנו דיברנו על דבר שלא מבושל. לא מבושל זה בעיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא יהיה.
לא יהיה.
אם מערב או אפילו בכלי שני זה יצא מבשל מן התור. אפשר רק מים פושרים. אבל לא יצא לך, אז מרק. מרק באבקה. אם אני רוצה לשים מים קרים או מים פושרים, תשים. אבל מה יצא לך? שום דבר. יצא לך גושים גושים. זה לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה נימס. לא יהיה נימס, בלי מים רותחים זה לא יהיה נימס. זה לא יהיה, זה לא יהיה מרק. תנסה. אתה אומר יכול להיות, תנסה. אחרי שתנסה, תגיד שאי אפשר. טוב. אנחנו עושים תפנית, לאכות ריבית. מרבה הריבית יש לך, כן, מה יש לך? לא הבנתי, עוד פעם. עוד פעם. כן, בסדר. תגיד, ותקבע לו מחיר. תגיד מחיר, לא? 1,000 שקל, 1,000 שקל, הלאה. אלה, הוא עושה הנחה 800. כן, מה השאלה שלו? תקנה בתשלומים, כיוון שהמוכר הזה לא עושה שתי מחירים, אין לו שתי מחירים, מי שמחר לך אין לו שתי מחירים, רק מחיר אחד בלבד, זה המחיר שלו. המוכר עצמו לא אמר לך שתי מחירים, מי שהציע את ההצעה הזאת אמר לך מחיר אחד בלבד. תשלומים וכך וכך. אמר לך פירוש זה בלי ריבית. ואתה מאשר את זה עד רבה על ידי מוכר אחר שאומר כן כן זה המחיר האמיתי. אז אם כן, אם הוא יעשה הנחה, זה לא עושה הנחה. מותר בהחלט. היום נלמד כמה הלכות ששייכים הלכה למעשה בעניינים של סחורה. לא ישב לך, אתה תקפוץ קצת. כן, בעזר השם. ניקח מקרה אחד. אדם לקח סחורה, הרי ידוע שנגיד מארץ לארץ המחירים משתנים, אולי אפילו מחיר לעיר, יש מקומות. כן, אפשר, אדם לא יודע מה מחיר, מחירים יכולים להשתנות. אבל נגיד מארץ לארץ. אני בא אליך, יש לך סחורה בגדים. אני אומר לך, תן לי נגיד סחורה ב1,000 שקל. אני נוסע למקום יותר, שמוכרים אותה יותר יקר. פה מוכרים את זה ב1,000 שקל, אני נוסע למקום יותר, במקום אחר, באיזה מקום, מוכרים את זה 1,500 שקל. כלומר, יש 500 שקל רווח. אתה מתנה איתי, אתה המוכר, שאני אעזור לך, תן את המחיר כשתמכור שם. לא המחיר שמוכרים פה, המחיר כשתמכור שם. אני לא שילמתי כסף. אין לי כסף שקנות, אני קונה בהקפה. אתה אומר לי, המחיר שתמכור אותו שם, זה אני רוצה אותו. נשאל מה אני מרוויח, מה אני מרוויח, יכול שאני אמכור יותר יקר. יכול להיות, הוא קבע איתי איזה מחיר, תן לי את זה, במקום פלוני, לך עיר אחרת יותר יקר, אני ארוויח יותר. אני יכול למצוא איזה, יש לי איזה, כמו שאומרים, איזה אינטרס בדבר, או אנשים יכירו שאני סוחר, חזר אני אבוא פעם נוספת, יש לי אינטרס בדבר. ואתה, כמו שאמרתי, המוכר הראשון, המוכר אומר, תראה, לא מחיר כמו שעולה פה, כמו שעולה שם. אתה משלם לי כמו שאתה מוכר שם. הדין הזה תלוי על מי האחריות עד השעה שמכר את הסחורה. נגיד, עכשיו יקרה משהו בסחורה. מי אחראי על הסחורה הזו? אם מי שלקח את זה אחראי, בכל מכל כל, מי שאש לקח את זה, זה שלו כאילו. הוא אחראי על הכל, היא לא יכולה להגיד לו, תראה קרה או זה, אתה חייב לבד את הסכום של תמורה שלה כבר, אין מה לעשות. אתה כבר כאילו קנית אותה, משכתי, קניתי אותה. רק אני נותן לך, כמו שאומרים, פסק זמן, עד שלם לי מיד, מתנה ששלם את המחיר הגבוה, שאתה תמכור במקום פלוני כך, כך תשלם לי. והאחריות עליך, על מי, על השליח, על מי שקנה, מי שעתיד למכור את זה במקום אחר. אז זה אסור, משום ריבית. למה? המחיר שלה פה הוא 1,000. למה הוא מקבל 1,000? למה הוא מבקש 1,500? עבור שזה לא משלם לו מיד. כן? זה לא משלם לו מיד. ואפילו המוכר הזה יגיד, אני לא מוכר ב-1,000, אני אלך בעצמי שם ואני אמכור ב-1,500. דוגמה. לא חשוב, אבל אני הקונה, למה מסכים לתנאי הזה, תת 1,500 במקום 1,000, כי אין לי כסף. אם היה לי כסף, היה לי 1,000 שקל, הייתי קונה כבר מישהו אחר, זה סחורה במזומן, ורווח לעצמי. אבל אני אין לי כסף. אני חייב, אין לי ברירה, לא יתנו לי בלי כסף. אז זה יסכים לי בתנאי כזה, אז זה תנאי של ריבית. אני מפסיד 500 שקל על הסחורה הזו, נותן את זה לאותו אדם, בתורת ריבית. כיוון שאני לא היה לי כסף, לא הייתה לי ברירה, הסכמתי לתנאי שלו. זה אסור משום ריבית. אבל אם אומר לו בפירוש, שהאחריות רק בשעה שאתה מוכר הכסף תשמור אותו, אבל עד שאתה מוכר אם יקרה משהו לסחורה עליי, ככה אומר לו המוכר. כלומר הוא מנתיים שליח שלו סך הכל. מתי זה התבצע שהוא כביכול קיבל את זה על אחריותו? כשמחר. את של מי מחר? את שלו הוא מחר, הוא שליח שלו סך הכל. שקחת, הוא שליח שלו סך הכל, שליח שלו למכור. אדם ממנה שליח, תמכור כך וגם. השליח נגיד, לא לוקח על זה כסף. זכותו? אני אוהב אותו, אני אעשה לו בחינם. אין פה לא הלוואה ולא ריבית ולא כלום. אם האחריות עליי מיד, אז כמו שאומרים, אני כביכול, כבר זכיתי בזה, וחייב לך כבר כסף. חייב לך כבר כסף, אני לא נקרא כאילו לובה. שלם לך יותר מה ששווה פה, אז זה ריבית. אבל לא קיבלתי על זה אחריות. אני עדיין ברשותך נמצא הדבר. אם אני אגנב זה, אתה מפסיד. אז נמצא, מה אני בשבילך עכשיו? אני שליח שלך למכור. לא קיבלתי על זה אחוזים ממך, רווח ממך. אכפת לך, אני רוצה לעבוד בחינם, זכותי. אם אני ארצה לעבוד בשביל מישהו בחינם, מישהו יגיד לי לא לעבוד בחינם בשבילו, זכותי לעבוד לו בחינם. אין בזה בעיה של ריבית. מתי יש בעיה של ריבית? כאשר אני מקבל את האחריות מיד, כלומר אני קניתי את זה נחשב. ומה אני חייב לך כסף? אז למה אתן לך כסף יותר מאשר שווה פה? למה אתן לך עוד 500 שקל? כי אין לי ברירה, אני לא שילמתי לך, אני קניתי בהקפה, אני מוכן לתת לך 500 שקל. אז לכן יש תלוי על מי האחריות. אם האחריות על המוכר הראשון, מותר. אם האחריות על המוכר השני, אסור. יש עוד אפשרות שמותר, אפילו אם האחריות תהיה עליי, דיינו על הקונה, אם אני מתנה עם המוכר, כמו לא תראה, אם אני לא אצליח למכור, אני מחזיר לך. בדיוק כך. לא אצליח למכור, כל מה שזה אצלי, אני אחראי על זה. אני מגניבה ועבדה והכל. אבל אם אני לא מצליח למכור, אני מחזיר לך. גם פה מותר. למה? כי באופן כזה, שהוא, כמו שאומרים, הוא יכול עוד להחזיר לו בכל דקה ודקה, שהוא, כמו שאומרים, אומר, אני, הסימן שעדיין לא לקח את זה. עדיין שליח. מתי נחשב שהוא, כמו שאומרים, הוא יחייב להחזיר לו? כשימכור. כל מה שלא מחר, הוא יכול להחזיר לו כל יום בתסחורה עצמה, לא להחזיר לו כסף. שוב פעם הוא שליח שלו. הוא שליח שלו, למכור לו. השליח בחינם, מה יש? יש שליח, אני רוצה לעזור לו. אז אחד משתי האפשרויות, או שהאחריות של המוכר תהיה, או אפילו האחריות שלי, אבל אני יש לי אופציה, יש לי אפשרות להחזיר לך את זה בכל שעה שאני רוצה. לא קניתי, מתי אני אקנה? כשאני אמכור. אז קניתי, אז חלומה לא אצלי, מכרתי אותה, אז זה שלי. ואז אני חייב לך את סכום הכסף שלה. אז כיוון שכך, מתי, כשמכרתי אותה, אני כביכול בשליחותך, של סחורה שלך, שאני מכרתי אותה. מה שקיבלתי אחריות, זה כמו שאומר חינם, כמו שאומר שכר, אדם מקבל דבר, לא שלו, פיקדון, שהוא אחראי, יש לו אחריות של מסער שאומר חינם. ואפילו צריך אחראי בכל מכל כל. רשאי, אם אוהב אותו, יהיה אחראי על הכל. מתי מתחילה הבעיה, כאשר, כמו שאמרתי, אין לי אפשרות להחזיר, והאחריות עליי. אז מה אני נקרא? כבר קניתי מיד. מה אני חייב לך? חייב לך על הכסף. למה אני אתן לך יותר כסף מה ששווה פה? כי אין לי ברירה, אני עכשיו לא משלם לך, אני קונה בהקפה. איתם זה, צריכים להיזהר, מצוי הרבה מאוד. שאנשים יש להם או חברים טובים בחוץ לארץ או משפחה ורוצים לעשות בזה, נגיד מביאים בגדים מחוץ לארץ, מישהו פרטי נוסע, מביא איתו, מוכר ככה בבתים, מוכר ככה. עכשיו הסחורה שמה יותר זולה מאשר פה, כלומר פה ימכור את זה יותר יקר ממה שהוא קנה שם. ומתנים איתו בפירוש, תן לי מחיר יותר, כל פנים, אולי, אולי, אולי לא מחיר שאני מכור בדיוק, אבל יותר גבוה מה שאני, מה שנמכר שם. את צריכים להיזהר שיהיה אחד בשתי התנאים שאמרתי עכשיו. או שיתנה איתו, אם אני לא אוכל, אני אעזר לך, אם אני ארצה, אוכל לעזר את הסחורה, או שיתנה איתו שהחיות תהיה עליך עד שאני מכור. עד שאני מכור. אבל אם שתי התנאים האלה לא יתקיימו, אלא להפך, הוא קיבל את האחריות, מיד. וגם כי הוא לא יכול להחזיר לו, אם נגיד לא יצטרך בסחורה, יפסיד. הוא חייב לו כסף. הוא לא מעניין אותו. סיכמו תאריך מסוים, אתה מביא לי כסף. הוא לא מעניין, לא מחרתי, לא הצלחתי, הוא לא מעניין אותי. זה בסדר, זה סוחר, זה מסחר. ובפן כזה, אסור לו לשלם יותר מאשר שלם באותו מקום. אם משלם יותר, זה ריבית. כי למה שילמת יותר? כי לא היה לך כסף. סליחה? אם הוא נותן לו, אם הוא נותן לו שכר טרחה, ואחריות על מי? בטח שמותר, בטח שמותר. כל הבעיה כולה, כל הבעיה כולה, כאשר זה, כמו שאומרים, אחריות היא על הקונה, על הקונה. או אם אחריות על הקונה, וגם כן, הוא לא יכול להחזיר לו. תרתי לראותה, שתי דברים לראותה, חצר אחד מהדברים האלה מותר. כן. לא ייתן לו כסף, ייתן לו סחורה אחרת. לא מחרת. אבל לא כסף, לא תקבל כסף. תמיד תקבל סחורה אחרת. הבנתי, הבנתי. כלומר, התנאי איתו ככה. אני כסף לא... לא מבטר. אני חייב לקבל ממך 1,500 שקל. והיא מה? אלא מה? אתה בסחורה הזו לא הצלחת? תן לי סחורה אחרת. כן. אה? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני אומר לאותו אדם, אתה בכל מצב צריך להביא לי 1,500 שקל. אתה תטען לי, לא הצלחתי בסחורה, תן לך סחורה אחרת אם אתה רוצה. אבל לא יהיה מציאות שאני לא אקבל כסף. כסף אני אקבל בכל מצב. כן, מדבר כאן שהאחריות היא על הקונה, זה ברור. אם האחריות על המוכר, אמרנו שמותר. האחריות היא על הקונה. ועוד דבר, שאומנם הוא מתנה איתו שיוכל להחזיר לו, אבל אומר לו בפירוש, רק תן לך סחורה אחרת, תן לך. אבל כסף אתה חייב לי, אי ואימא, אסור. אותו דבר, למה? מפני שבסיכום הוא חייב לו 1,500 שקל, למה? הסחורה כולה שווה 1,000 שקל. אין סחורה שייתן לו שווה 1,000 שקל. למה הוא מביאים על זה 1,500 שקל? התשובה היא, בגלל שהוא אין לו כסף. המקרה הראשון שיכול להחזיר אותם, לא לשלם כסף, אז עדיין לא חל החוב של 1,500 שקל. חכה, נראה, אם אני אמכור, יהיה לי חוב, לא אמכור, אז זה בסדר. אבל המקרה הזה, בכל מצב, בשעה שמשך את הסחורה, הוא התחייב סכום 1,500 שקל. לא, לא חשוב, הסחורה הזו, סחורה אחרת, הוא התחייב סכום לכזה יותר. זה עשו. יש לך משוגדים? בסדר, בסדר. כן. קורא זה אפילו ב-100 שקל. מה זה זה? זה רווח של הסוחרים שהרוויחו כמה... איזה ריבית? אתה עצמך, אני קניתי את זה, לי רק מוכר את זה ב-5. לא, שם דיברנו שאחד קונה מהשני ומשלם לו מחיר גבוה יותר. שם בחוץ לארץ שווה 10 דולר. אני מתן לך 12 דולר. למה 12 דולר? עבור זה שאני, אתה לא שבת לי כסף מיד. אתה מבין? זה מה שדיברנו עכשיו. דובר בשתי אנשים, שאחד קנה מחברו עדיין לא שילם לו. הוא התחייב לו סכום כסף, אבל סכום הכסף הזה יותר גבוה מאשר המחיר של סחורה בחוץ לארץ. אז למה הוא נותן לו מחיר יותר גבוה? למה הוא מסכים דבר כזה לעשות? כי אין לו כסף פשוט. אם היה לי מזומנים הייתי עושה כזה עסקה, לא? הייתי קונה בשבילי מזומן, הייתי מרוויח לעצמי את הכל. אבל לא היה לי כסף, מה לעשות? אז עשיתי פשרה, תרוויח משהו גם אתה. זה ריבית. שם מקרה נוסף. אדם, עוד, אה? סוכן? עוד פעם, סוכן שקיבל על זה אחריות. והוא מקבל שכר טרחה עבור העבודה שהוא עובד. רגע, רגע, לא גמרנו את השאלה. עכשיו, והוא נותן למוכר מחיר יותר גבוה. לא, מה שמצאו היום זה לא ככה. עד רבה, סוכנים מקבלים יותר זול אפילו. עוד פעם, עוד פעם. המקרה שלי הראשון הוא ככה. המוכר הראשון, הוא מקבל... שווי יותר מה ששווה היום. זה המקרה שדיברנו בו עכשיו. המקרה של סוכן שלך, אין בו שום בעיה. מה המקרה? אני סוכן של איזה חברה. נכון, אני מקבל סחורה ולא יכול להחזיר אותה. דוגמה, יש כאלה סוכנים כאלה בצורה הזאת. הוא עליו זה הספרה. אתם מבינים? הוא עובד כמו עצמאי כזה, אבל הוא מקבל חוץ מ... כן, מקבל אחוזים. כן, בונוסים, אחוזים, תקרא לזה מה שתקרא לזה. מקבל הטבות מבעל המפעל, הכל כמות שהוא מוכר. למה שינסו? מה הבעיה בזה? לא, המוכר מקבל את השווי שלה אפילו פחות ממנה.
הוא מקבל ב-1,500 שקל, אבל ב-1,500
שקל, הוא מקבל אחוזים. תן לי עוד פעם להסביר לך את זה. אני, יש לי חברה ש... אני יודע מה עושה... תה. טוב, קפה, תה. אני מוכר לך, אתה סוכן. אתה משלם לי יותר יקר מאשר שווה? אני משלם לך יותר מאשר מישהו אחר? אז הוא מעלה את המחיר. כלומר, הוא מוכר לך את זה יותר יקר. כן, כן. כלומר, אתה מקבל, הוא מרוויח מזה יותר כסף מאשר השווי.
מה שנשאל, אני יכול להחזיר את זה, אדם, כי רק
הרבה
כמו
שמור
זה
סוכן. אבל מה שאני מוכר, אפשר לשלם לך, אני אמשמו שלי. לא יודעת, כלומר, כלומר, בגלל שאתה לא שילמת לו לפי הדרך של הסוכנים, אלא נגיד, אתה מפתיע לו, הוא שלם לו יותר מאוחר את הכסף, אז הוא מעלה את המחיר. או ממילים אחרות, מוריד לך את הרווחים שלך. הוא עושה לך במקום 20 אחוז, 10 אחוז שתרוויח. בגלל זה. כן. אם ככה, אז מתחילה השאלה באמת. כלומר, אני לא כמו שאמרתי קודם. מתחילה השאלה באמת, למה תתן לו יותר, למה שאני אקבל פחות אחוזים? התשובה היא כי אין לי כסף, אין לי ברירה. עכשיו, תבוא השאלה ככה, תבוא השאלה ככה. אם אני לא אמכור, הכל אחזיר? אז מותר? לא חשוב, לא מכרתי, לא מכרתי שום דבר. יכול להחזיר? לא חשוב, אבל אם לא מכרת, אתה יכול להחזיר? יש לך אפשרות להחזיר? אז גמרנו, אתה לא התחייבת לו כסף. חייבת לו אם תמכור. אז אתה כאילו יכול שליח שלו עד שאתה מוכר. זה ההבדל. לזכור טוב מה שאמרתי קודם. צריך כדי לאסור, צריך שיתקיימו שתי תנאים בשביל לאסור. אחד, האחריות על הסוכן, על הקונה. שתיים, הוא לא יוכל להחזיר את הסחורה. רק כסף. כלומר, הוא חייב כסף בכל מצב. אז אנחנו אומרים שמשעה שהוא משך את זה, כאילו הוא קנה, והתחייב לו כסף. למה שאין לו מחיר יקר? אבל אם יש לך אחד משתי אפשרויות, או שהוא לא אחראי, או אם הוא אחראי, אבל אם ירצה, אם לא הלך לי, יכול להחזיר. יכול להתחרט ולהחזיר. פעם כזה מותר. אבל אם נגיד הוא כזה סוכן, שקונה על חשבונו, הוא לא יכול להחזיר, ומצד שני אני מוריד לו באחוזים של הרווח שלו, בגלל שהוא לא שילם לי כמו כמו דרך הסוחרי, זה יהיה אסור. זה יהיה אסור. עכשיו נקרא עוד מקרה, עוד שאלה. דומה.
מוצר אצלו
עולה,
אני מוכר אותו
30
שקל.
כן.
מישהו בא,
נותן את זה
קורדינציה.
הוא ישים אצלו.
מחר,
מחזור לך, כן.
זה
מה שאתה אומר עכשיו. אמרנו עכשיו, אם יש לי אפשרות להחזיר, אז אני עושה לא קניתי עדיין. מתי אני קניתי לך כשמחרתי? אז אני חייב לך כסף. זה מותר? מותר? אחד משני הסיבות. אתה מבין? אחד משתי... לא אחוז עליי עליו. אלא הוא יוכל להחזיר. החיות היא על הקונה. אם נגיד יאבד או יגנב, הוא ישלם. הקונה ישלם. אבל אם הוא יוצא, כל הסחור להחזיר, יוכל להחזיר. הרי לא קנה.
מותר.
כן. תשמעו, נקרא את זה בפנים. אסור לאדם לקחת סחורה מחברו, על מנת למוכרה ביוקר במקום אחר, ולשלם לו לאחר שמחרה יותר ממחירה באותו מקום. הוא לא משלם מיד, משלם בהקפה אחרי שמקום. למה? אם, מה התנאים שעשו? תנאי ראשון, אם הלוקח מקבל עליו את האחריות הסחורה מיד כשלוקחה ממנו. הוא אחראי, לקחתי ממך, אני כבר אחראי עליה. והוא לא יוכל לעשות את הסחורה, אפילו לא יצליח. אין חוכמות. קנה כבר. אבל אם הלוקח מתנה עם בעל הסחורה שיוכל להחזירה אם לא יצליח למוכרה, וכן אם בעל הסחורה מקבל את האחריות, מותר. אם האחריות על בעל הסחורה, או אני יכול להחזיר בכל שעה, מותר. אז כל הקורבנציה שעושים זה בסדר.
עכשיו, אם מישהו לקח מהמכורה, ענה בעל, עכשיו אחת את הוועדה נשארנו תוך 10, שישה נגיד שם לשום מחזיק. הוא רוצה להחליט עם משהו אחר. השאלה שהוא מחליט, אני מוכן 30 שקל כל פעמים, בגלל שהוא רוצה להחליט 35,
כן, מותר. אמרו? לא, למה ריבית? הוא משלם מיד.
אמרו,
זה
אמרו.
למה?
למה? כשהוא אומר, אני אחרי
שישמע
בריא שהוא...
אבל הוא שילם, הוא שילם עכשיו. אבל הוא שילם עליו עכשיו. הוא החליט עבד בעבד, מה בכך? אני בא אליך עכשיו... שמע, 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 אני בא אליך עכשיו עם ספר. תן לי תמורת זה משהו. אתה נותן לי דבר שווה יותר מאשר הספר. שווה פחות מאשר הספר הזה. כן. לא, לא, פחות. זה שווה 20, אתה מביא משהו בעצר. אני מסכים. אסור או מותר? מותר. אני רוצה, כן, מסחר? אין המתנה, אין כלום. זה המקרה שלך. הוא בא אחרי שנה עם סחורה. הסחורה היא שלו. לא דבר. הוא בא אחרי שנה... לא חשוב. כן, לא חשוב. בגלל שהוא מחזיר, מה יש? מה יש? אבל הוא ש... אבל אין פה המתנה. הוא שילם. הוא שילם סחורה. אני באתי עכשיו... אין כזה מושג הפקרת מחיר. אני באתי עכשיו עם סחורה שלא הלכה לי. מחפש לי מישהו שמוכן לקחת אותה. במקרה באתי אליו. לך למישהו אחר אותו דבר. ואני מוזיל את המחיר שלה, כי אין לי ברירה. זה מה שהוא עשה בדיוק. אמר יותר, זה לא הלך לך, כן הלך לך. אני מוכן לקנות את זה יותר זול. זה נקרא החלפה, אבל בסביבו הוא קנה את זה. הוא קנה מחמלו בחזרה. הוא קנה פעם ראשונה וגמר. שלא, לא יכול להחזיר לו כלום. אבל זה בא אומר, אתה רוצה, אתה יודע מה? תן לי משהו במקום זה, כלומר, תחליף לי זה בזה. זה מחירה חדשה. מחליף פרה בחמור, זה מחירה. המחיר לא בדיוק שווה, זכותי, זה מסחר. מי שצריך כסף, אני לא זוחק אותו. ייתן לי. שקט, אין שום בעיה. מה זה בשקט? בכל זאת, לא תתחיל לעזור לי 30, אני רוצה 35, זכותי.
זה אותו דבר, מבחינת
מה שהוא רוצה
זה אותו דבר, אבל הוא
אומר לא אותו דבר. מותר. מותר לו לקחת אפילו עוד 20 שקל.
הוא
מרבר
שקר.
מרבר שקר? לא, מי שמרמה אני לא יודע. אני לא יודעת שם הרמאות, אני אומר לך אילה. אני אומר לך בפירוש, זה עולה 20, אני מוכר 25. לא רוצה, אל תקנה. זכותי, נגיד לך, אני בפירוש עולה את המחיר שלי. משך פה רמאות. רמאות, אם אני אומר לך, אתה יודע, זה עולה יותר זול, ואני, אז זה הרמיתי אותך. אני אומר לך בפירוש, הכל בגלוי וידוע. אני אומר לך בפירוש, אתה רוצה, כבר לא רוצה, אל תקנה. כן, אתה לא רוצה, אל תקנה, זה הכל, זה המחיר שלי, זה הכל. לא אמרתי לך, תקנה, לא אל תקנה, זה כמו שאומרים, הוא החליף, הוא מחר מחדש, זה נקרא מחירה, שום בעיה, בסדר גמר. אתה
מחלק
בדבר? לא, לא נגמור.
יחד אני מוכר מזוזות.
יהודי?
אני מוכר מישהו מזוזות.
אתה מוכר מזוזות, כן.
הוא אמר לי, תשמע, עולה 50 שקל.
כן.
כסף אני לא מקבל, כשאני מוכר רק, אני נותן לו את הכסף. אחרי אני מוכר לי מחירים יותר גבוה, אני יכול למכור את זה? הוא אמר לי...
למה לא?
הוא
קורא את זה? בשום בעיה, אתה נותן את המחיר 50 שקל, אתה נותן לו.
הוא לא קיבל מני כזה.
לא חשוב, הוא כמו שאומרים, הוא אדם טוב. זה לא סוחר זה. אם הוא היה סוחר טוב, יכול להחזיר. גם יכול להחזיר לו, וגם כן הוא לא רוצה מחיר גבוה. רק תמכור לו, אתה מבין? זה מה יש בזה? שום בעיה. כל הבעיה מתחילה ככה. כאשר אתה משלם לא יותר מה ששווה, בגלל שאתה לא משלם לו מיד. מבין? אם היה לי כסף מיד, התקונה את זה ב-40. הוא אומר, אני נותן לך ב-50, אני נותן לך. למה? כי אין לך כסף. זה עשור. מבין? אבל הוא אומר לך, מחיר שלי 50 זה בין לך, בין תביא כסף, בין תביא כסף, זה המחיר שלי כך. קורא את זה אפילו ב-100 אם אתה רוצה. רק מה שלא יהיה בעיה של גזל, שאמיתי שווה ככה באמת.
רגע, אבל אם יש לנו לצד
דיבור שעברה שכונה,
והוא נותן
מחירים גבוהים. לגבי בעיה של הונאה, תשמעו. לגבי בעיה של הונאה זה ככה, רק אדם שהוא לא יודע שהוא המחיר הוא אמיתי ככה, שהוא מופרז, הוא חושב שזה מחיר האמיתי. הוא לא בירר מחירים למשל. אני בא לדוגמה פעם אחת, אני מעשה פעם אחת. אדם תייר מחוץ לארץ, הזמין מונית, אחר כך שמעתי שעושים את זה הרבה בעלי המוניות, עם תיירים. אתה מבין? הוא לא יודע המחירים של ארץ ישראל, אומר לו כמה, הוא פותח, מה קורה? אין שטר יותר מזה בדולרים, הוא עושה לו זה. זה ככה. אגב, מתברר לו, 100 דולר? עולה 10 שקל, 20 שקל. איך 100 דולר? זה המהות, זה ההונאה. אבל אדם שיש לו חנות, והמחירים שלו, אתה אומר, אתה אומר מופקעים, אבל הוא לא משכנע פסיק ממני. יכול לומר את המחירים שלו במקום אחר. אלא אם כן, אני תמים, לא יודע, אתה מרמה אותי, אומר, אתה יודע, זה המחיר טוב, זה זול, זה יופי. כן, בסדר, אבל זה אסור. אבל זה אסור. זה אסור, זה רמאות, זה אסור. אבל הוא משקר אותו, מה זה? אם הוא תייר, אז הוא לא מבין מהירים, אז הוא מרמה אותו. אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל לא קונה דברים במכולת וזה, ברוך השם אשתי קונה, אין לי זמן לזה. פעם אחת הלכתי לקנות באמת. יש אצלנו אחד מכולת, בסוף התברר שהוא שקרן, רמאי. הוא רואה מי שלא מבין במחירים, תוקע לו איזה מחיר שהוא רוצה. אתה מבין? הוא מבין, אתה שואל אותה בכמה, הוא מבין שאתה לא מבין, אתה לא יודע. אז הוא חזור חמש שקל, שווה שתי שקל, לא חמש שקל. אתה מבין? זה רמאות, למה אני לא יודע את המחיר, והוא מרמה אותי, הוא בונה על זה שאתה לא יודע. זה נקרא רמאות, אבל אם אני יודע, אני קונה, הסכמת, מחלת. אני בא לחנות, אומר לי מרוי, תראה לך פה מחירים אש, יקרים. אני אומר, נזמן, תביא מקרים, מקרים. בסדר, זכותך למכור זה. תראה מה המטר, כן, כל דבר, כל דבר זה ככה. יש מוצרי חשמל, הפרשים ביניהם בחנויות, כמעט 50%. אנשים לא מבינים, אומרים, תראה, אין לנו זמן, אנחנו הולכים לקניון, קונים מהקניון. תקנה, גם שלם מחיר של קניון. ככה זה. לא חשוב, אם אני יודע שפה מחירים גבוהים, שמוכרים למוכרים, אני לא רוצה לברר מחירים, אין לי זמן, אני מחלתי לו. אבל אם הוא משכנע אותי שזה מחיר מבצע וזה האמת, וזה לא נכון, וזה הכי זול, וזה לא נכון. זה רמאות, זה הונאה. עליו של הונאה, ולא תונו איש את עמיתו. אסור לאדם לרמות, להונות את עמיתו במחיר. אלא במה? מותר לו, מותר לו. אל תקנה. אל תקנה. מותר לו, מותר לו בהחלט. אם הוא מודיע לך מראש את המחיר האמיתי והוא רוצה יותר, אל תקנה. כמה שהוא רוצה. כאשר הוא אומר לך בפירוש, המחיר האמיתי הוא 10, אני מוכר ב-100, תגיד לו למה, ככה אני חשבון שלי. אל תקנה, גם על חלב, גם על חלב. כאשר אני אומר לך, אני מוכר אותו בפי 2, מחר נתפסו אותי, לא יודע, אבל אני ככה רוצה, אין פה עונה, כי אתה יודע מראש שלא רימיתי אותך, ככה אני רוצה יותר. רמאי זה נקרא, אני חושב שאני שמתי מחיר אמיתי, באמת לא ככה, הוא שיקר אותי. זה רמאות, זה עונה, אבל זה זוגי, זה אומר לך רשמי, זה עולה 20, אני מוכר אותו ב-100. שמת 100, מחלת לי, הסכמת לי מרצונך, אתה מבין, זה מותר? זה לא חשוב, זה עובר על עבירה אחרת, דינה למחרת דינה, אבל מצד הונאה הוא לא עובר, אתה מבין? אתה יכול מחל לשאול אותו למשטרה, אתה יודע, מפקיע מחירים, זה משהו אחר, אבל הונאה של התורה הוא לא עבר, כי הוא אומר לך בפירוש, שהוא קונה מחיר גבוה. הונאה כולה, כל הסברה של הונאה היא כמו שאומרים, מראה לך שהוא מוכר מחיר אמיתי וקונה אותך, צד אותך, והאמת המחיר הוא מחיר גבוה, מרמה אותך פשוט. אדם על החברו דבר טיב לא טוב, הוא אומר לו זה מיוחד, זה וזה וזה, הוא מסכן קונה, אחרי שבוע זוק את זה לפח. זה לא הונאה, הונאה. זה רמאות, זה הונאה. אין רמאות בתורה, יש הונאה, לא תנו, יש אמיתו. תנו, הוא אומר, תתרמו אחד את השני, תעשה כל מיני עניינים, תראה אנשים לא מבינים, תעבוד. זה רמאות, אם באמת זה לא הכי טוב, זה רמאות. ככה זה, כן? ולא תנו איש את עמיתו. איש עמיתו במצווה. כן, במצווה. אבל כבר סמת.
הרב, עכשיו אני מוכר סורה, סורה טובה.
אם אתה לא התכוונת לרעה, זה משהו. אם אתה בעצמך לא יודע, זה בסדר. מדובר כאן שאני יודע מה זה בדיוק, ואני מרמה. אם אני לא יודע בעצמי, זה בסדר. בוא נמשיך. די. לא, עוד לא, עוד לא. חכי, עוד הלכה, עוד הלכה. אתם רואים אותי רק פעם בשבוע, מספיק לכם קצת כל כך. עוד שלוש פעם. כשהשבוע יש שבועיים, אני אבוא. עוד הלכה. אסור לאדם לקחת סחורה מחברו על מנת למוכרה ולהשתמש בכסף זמן מה. ראובן אומר לשמעון, ראובן כשהוא הקונה אומר לשמעון, תן לי סחורה בגדים באלף שקל, אני אמכור אותם ואשתמש באותם אלף שקל חודשיים, חודש. תן לך את הכסף, את המחיר ייתן לך לא אחרי שאני מוכר, חודשיים אחר כך. אני לובד את הכסף, משתמש בו בינתיים. אסור. למה? אני עושה לך טובה. הרי בשביל להפוך סחורה לכסף, צריך פועלים, צריך עבודה, צריך חנות, זה לא סתם. אני יש לי סחורה, צריך למכור את הסחורה. אני עושה לך טובה, את הסחורה מוכר לך בחינם. בלי שכר טרחה, בלי כלום. מה אתה נותן לי בתמורת זה? את הכסף מלווה לי לחודשיים, לחודש. זה נקרא ריבית מוקדמת. למדנו את זה פעם. אדם שולח מתנה לחברו, ואומר לו, לא אומר לו, זה מובן, ואחרי חודש לובן לוקח מנו הלוואה. זה מקשרים ביניהם, למה לתת לי את המתנה? עבור הלוואה, פיצוי כזה. אז גם כאן. אסור לי לקחת סחורה ממך, ולמכור את המחיר שלה. ואני חייב את המחיר שלה בדיוק, לא מחיר גבוה, אותו מחיר. אבל הנקודה היא, אני מתחייב למכור לך אותה. להזריך כסף, לא סחורה. אין תנאי בינינו אני יכול להזריך את הסחורה. לא, רק כסף. אז כמו שאומרים, אתה תורח בשביל למכור אותה. ותרחה בלי שכר. אם קיבל שכר, זה בסדר גמור. אבל לא קיבל שכר. אז למה הוא עושה לו בחינם? כי הוא צריך את הכסף אחרי זה ללוות, הוא עושה לו טובה אחר כך. אז תמורת ההלוואה, הוא מוכר לו בחינם. הוא עומד לו, תורח לו בחינם. סליחה? בלי רווח. כל הרווח שלו זה הלוואה. המחיר שקבעתי ייתן לך. וזה המחיר שגם אני מוכר אותה. כלומר, אין לו מחיר יותר גבוה. ואחרי זה אני אלווה את זה קצת זמן, אשתמש בכסף. אתה מוכן? למה אתה מוכן? אתה עובד לי בחינם. ראינו עכשיו סוכנים, מקבלים אחוזים, מקבלים זה, בלי אחוזים, בלי כלום. למה אני מוכן בלי אחוזים, בלי שום דבר? כי אני מקבל לחלץ את הכסף, אני משתמש בו כמה חודשים. כן? אפילו אם? לא, מדובר, אין פה בעיה של סכום הרווח. הכסף, סיכמו ביניהם, המחיר אפילו נגיד האמיתי. אין פה בעיה, הוא לא מוכר את זה יותר יקר. לא, לא, המקרה הזה לא מדובר ככה, מדובר שהוא לא מרוויח שום דבר. כל הרווח שלו היחיד זה הלוואה. אם הוא נגיד, הוא מרוויח על חשבונו יותר יקר, אז זה השכר שלו, זה הרווח שלו. וגם מותר לו להשתמש, מה יש? רק כאשר, שוב פעם אני חוזר, מדובר כאן שאין לי שום רווח אחר. הרווח היחיד זה הלוואה.
אבל
הוא לא, העובדה שהוא לווה, זה מה שאני, זה השכר שלי. עבור העבודה שעבדתי לו, מחרתי לו, השכר שלי הוא ייתן לי הלוואה. וזה אסור, כי הלוואה תקבל בחינם, לא תמורת משהו, תמורת שכר. דוגמה, אדם עבד איזה עבודה, מגיע לו משכורת לחודש, 1,000 שקל, דוגמה, הוא אומר, במקום 1,000 שקל, אתן לך הלוואה לשנה. זה ריבית גמור. כי בסוף תקבל גם את ההלוואה וגם את 1,000 שקל אצלך. אתה מבין? בחוב שלך אני חייב לך, תמעוק את החוב, תן לך הלוואה לשנה. זה ריבית. זה מה שעושה פה פחות או יותר. הוא אומר, לא אשלם לך כסף עבור העבודה שלך, עבור שכר טרחה שלך, ויתן לך תמורת זה הלוואה. לא, הלוואה לחודשיים, מה שאתה מרוויח, כן, את הסכום שלך. בדיוק כך, העבודה זה הריבית, זה מה שקורה פה. כן? אדם שלח את חברו שקנה לו דולרים, ובדולרים האלה מה הוא יעשה? הוא ייתן אותם חזרה לקונה, למוכר? בכסף? והוא מרשה לו? כן, הוא מרשה לו להשתמש בכסף, וסיכמו שקנה דולרים בעוד שבועיים. על זה גם סכן, בפי המחיר שיהיה, נכון? בפי המחיר שיהיה. אם האדם הזה, רגע, אם האדם הזה לא יכול לו דולרים, בלי שנתן לו להשתמש בכסף, הוא לא יקונה לו בחינם, תן שכר טרחה, תן לי אחוזים, אסור. אבל אם יקונה לו בלב אחי, אם יש לו דולרים זה לא כך בעיה, אז עושים טובה אחד לשני. אז מותר. אז אם נגיד הוא רגיל לקבל שכר טרחה על זה אותו אדם, אותו מתווך, ושם מבטר על שכר טרחה עבור שמשתמש בכסף, זה אסור. אבל אם אף פעם לא מקבל שכר טרחה, הוא עושה טובות לאנשים, מותר. וככה, אני חוזר. עוד פעם, מי, המתווך?
כן,
אני אומר לו... הבנתי, המתווך לוקח 10 שקל.
כן, אני אומר, תגיד,
במקום 50-60 לבן אדם,
אני
רוצה 10 שקל ממך. אפשר
לא?
לא, רבין אין בעיה. שאלה היא שלא מהונאה.
זה הרבה שלו, זה הכיווק שלו. אם הוא לא יודע, לוקח, הוא נותן לאחרים, כן, אבל אני יודע, הוא הרבה לוקח,
תגידו, ב-80. לסחורה הזו יש מחיר קבוע, או שמוכים כך, יש מוכים כך. מותר. אם אין מחיר קבוע, מותר. מה? אם אין מחיר קבוע, מותר. אז כמו שאמרתי קודם, אם אחד לקח סחורה מחברו, כדי שישלם לו בעוד כמה זמן, ובינתיים הוא משתמש בכסף, אסור. מפני שהוא תורח. מי מחיק אבו המותר? כמו שאמרתי קודם, אם אחד לקח סחורה מחברו כדי שישלם לו בעוד כמה זמן, ובינתיים הוא משתמש בכסף, אסור, מפני שהוא תורח לו בחינם עבור שמלווה לו. אבל כל זה, כמו שאמרנו, אם הוא לא מקבל, אבל אם הוא קונה את הסחורה בשוויה על מנת לשלם למוכר לאחר זמן, מותר. אם הוא קונה את הסחורה, קודם דיברנו, הוא שליח שלו למכור. מתקמין החיות על מי? על המוכר. אבל עכשיו הוא קנה אותה. לשלם לו בשווי שלה. אפילו שאחרי זה הוא משתמש בכסף ולהביא אותו, אין שום בעיה. כי זה בשלו, את שלו הוא מחר. יש הבדל בין המקרה הראשון, שהוא שליח של המוכר, בלי כסף, בחינם. ולמקרה הזה הוא קנה את זה כבר. בשלו, הוא תורח בשלו. ואחרי זה הוא עושה לו טובה שהוא נותן לו חודשיים אשראי ללוות, הוא עושה לו טובה. בלי שום שכר, מותר. ויש, ואם בעל הסחורה משלם לו שכר עבור טרחתו, גם כן מותר, לכל הדעות, בכל אופן. למה? כי כל הרבה של הריבית הייתה שכר, שהוא עובד לו בעינם. נותן לו על זה אחוזים, זה נפל כל היסוד. כן, בבקשה. יש? אמרנו קודם שדבר שהוא, כמו שאומרים, אז זהו, אז השאלה היא ככה, השאלה היא הדבר הזה, המחיר שלו לא שווה 100 בשום מקום?
שווה,
אז אין לך שום בעיה, אבל אם לא שווה, אז צריך פשוט להודיע לו שזה עולה פחות, ואתה ואתה רוצה 100. מי אמר שהם נוכלים? אולי... אני אגיד לך את האמת. מה זה מחיר של סחורה? איך קובעים מחיר של סחורה? זה לא כמו שאומרים, חייב להרוויח 10% או 20%, הוא יכול להרוויח אפילו 100%. אם ככה כולם מוכרים, אז ככה כולם מוכרים. כל שאנשים משלמים ומסכימים, ואחרי הכל זה נקבע המחיר.
אבל אנשים אין ברירה. הם יודעים שזה, הם ילכו, יגידו פה 100, פה 110, 105, ההפרש הוא קטן. אבל המחיר יחסית הוא גבוה.
אתה מתכוון יחסית לעלות.
יחסית
לעלות.
לסיטונאות של הקונה.
כן, לא דבר, סיטונאות, עלות. כלומר, המחיר הבסיסי במקור הוא יותר זול בהרבה. אם באמת אנשים משלמים על זה ומסכימים, אז סימן שאנחנו לא אכפת להם, אתה אומר שהם לא יודעים. מן הדין, אין בזה בעיה של עונה. אין בזה בעיה של עונה. אלא אם כן, יהיה חוק או משהו כזה, שלא יעלו את המחירים יותר מדי, אבל מצד ההלכה, אין בזה בעיה. ככה מוכרים את גם המחיר הזה, אז זה בסדר.
איזה עבודה זה הלכה גם לך?
הרב, יש לך. הרב, מה טוב? מה שתעבוד, תרוויח את הדבר. תביא לי חומש.
הרב, יש עניין של עסיקות.
כן, 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 נכון.
יש לזה בעיה?
לא. אנשים שלמים, אנשים מוכנים, עבור עתיקה לשלם. מכרו את העץ של צ'רצ'יל, שחתם בו את ההסכם השלום המזויף. במיליונים. יותר. מחיה פומבית. למה? זה פלוני ופלוני. אני אדבר על זה בזה. פרוטה לא ישלמו עליו. טוב. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליך אפך בעבדך, כי חמוך כפרעו. אמרו חכמים שיהודה, אחרי הפרשה הקודמת, שהוא אמר לי, בשום של הכנעה, אמר לי יוסף, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטרך. כועס, מתרגז, היו נהפכים כמו שתי חרבות. היה, יוסף הסתכן מה שהוא הלך שם. יוסף הסתכן בזה. כמה שהוא גיבור, יהודה ודאי, היה גוערי יהודה. אבל, כמו שאומרים פה, יהודה הלך עד הסוף. כדי להראות ליוסף שהוא מוסר נפשו על בנימין. הוא גודל פה את כל הפרשה, אומר, אתה כאילו נוחל, אומר ליוסף. שבאנו אליך קודם, אמרנו לך שיש לו אב זקן, זקונים קטן וכו', אמרנו, תביאו אותו אליי, ועשים מעיני עליו, זה הכל. עכשיו אתה, לאבא שלנו, עד ששכנענו אותו, ועד שכך, עכשיו אתה לא רוצה ללכת. זה הכל היה מתוכנן אצלך מראש. אתה תביא אותו, תחזיר אותו וכו', אתה לא, אמרו לו, דבר כזה לא יהיה. כי עבדך הרב את הנער, אם אביא למור, אם לא אבין אליך. אני, אתה יודע איזה חטא יהיה לי אחר כך? יהיה מנודה בשתי עולמות. שאני מוכן בשביל הכבוד שלך, שאני יהיה מנודה בשתי עולמות. אמר לי יעקב, אם לא אבינו אליך, חטאתי לאבי כל הימים. יהיה בנידוי. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והאמת, הגמרא אומרת, שאפילו שהוא בסוף החזיר את בנימין, אבל דברים שיוצאים מפי אדם צדיק, עושים רושם. בשעה שנפטר יהודה, אז העצמות שלו לא הובאו לקבורה. למה? הוא בנידוי. אי אפשר לשים אותו וכו'. וגם נשמתו היה למנוח. עד שאמר משה רבנו, שמע השם כל יהודה ולעמו תביאנו. למה? כתוב שמה, יחיר ראובן ועד ימות, מטעם מספר, וזאת ליהודה. למה? מה קשור ל... ראובן ליחד עם יהודה, הרי הם לא באו אחד אחרי השני, ראובן הוא, אלא מי גרם ליהודה שיודה, במעשה תמר, ראובן, הפוך, מי גרם לראובן שיודה, במעשה של, 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 של בלהה, יהודה הודה לו, הוא גרם לו שיודה, תראה איזה זכות יש לו, ואז, משה, כשיהודה אמר צדקה ממני, והודה בפה מלא על, על, על מה שהיה, אז גם ראובן הודה שהוא טעה במעשה בלהה. כשראה את אחיו, שהוא מלך האחים, הגדול שבאחים, לא מתבייש. טעיתי, הוא הודה על האמת, גם הוא הודה על האמת. בגרם לראובן שיהודה, שיהודה, שיהודה. שיהודה הודה ראשון, לפרסיה, אמר צדקיו, ממני היא מעוברת. אז גם ראובן הודה על מעשה בלהה, אמר, טעיתי מה שעשיתי, שביבלתי את צועי אבי. אז תראה מה הוא גרם, גרם לשבת לראובן להודות, שגדול המעשה יותר מן העושה. משה התפלל עליו, באמת קיבלו אותו ובא לגבורה ולא היה לו מנוחה בשמיים. כל זה למה? כי אמר וחטאתי לאבי כל הימים. אפילו שבסיכום הוא יביא בנימין, אבל יוצא מפי הצדיק, זה עושה רושם. אברהם ספרת במסכת כתובות, אישה לחה, אישה שנשבטה בין הגויים, אשת כהן היא. שאת כהן, אם השלום זינתה, אפילו באונס, אסורה לבעלה. שפויה שבאו גויים, שבו את הנשים, אז זה, הם עושים הפקרות, יש חשש, אולי השלום, היא זינתה או משהו כזה, אז היא אסורה לבעלה. אבל אם היא אף אחד לא יודע שנשבטה, היא אומרת לנו, באה לבית דין אומרת, נשבטי וטהורה אני. אז מאמינים לה, שהפה שאסר הוא הפה שיתיר. אם לא הייתה אומרת נשבטי, מי היה יודע שנשבטה? אז מאמינים לה כשהיא אומרת וטהורה אני. כי אם הייתה רוצה שקרת, לא הייתה אומרת בכלל שנשבטי. זה נקרא מיגו, הפה שעשר, בתוך שיכולה לשתוק, לא להגיד שום דבר. גם כשאמרה, נשבטי, הוא תהורה, אני מאמינים לה. מעשה מביאה הגמרא, מעשה במספר בנות, שבו אותם עובדי כוכבים, ורצו לשלם עליהם, רצו לעשות פדיון שבועים, לקחת כסף טוב עליהם. אז אמרו, נלך לבית מדרש של אבוד שמואל, היה ראש ישיבה שם, בטח יפדה אותם בכסף. אותם בנות ידעו את ההלכה, שאם ידעו שהם נשבו, אז הם יהיו אסורות, הם נשואות לכהנים, אז יהיו אסורות לבעליהם. אז מה עשו? רצו מהר לפני השבעים, נכנסו לישיבה, כל אחת אמרה שם בפני כמה תלמידי חכמים, נשבעתי וטהורה אני, נשבעתי וטהורה אני, לפני שהשבעים באו והודיעו שנשבעו בכלל. אז אבוד שמואל פסק, כשרות. למה? מי אפילו ידע שנשבטה? היא אמרה לך את זה, הוא תהורה. אמר לו בנו שמואל, אבא, אבל כשהבאים רצים אחריהם, תראה מה החלון, הם באים. עוד דקה נדע שנשבו. מה זה, משנה הזמן אם לפני דקה, אחרי דקה? אז מה משיב לו אבוד שמואל? אם היו בנות שלך, אם היו ככה בנות שלך, ככה היית מחמיר? מה אתה עושה חומרות על... נדין זה מותר. אילו אבו בנתח, כך כאן היית פוסק עליהם להחמיר, היית עושה אותם לבעליהם, עושה גירושין, מראה אומר, כשגגה, עשיתי פי השליט, ולא עבר זמן קטן, ושתי מטב של שמואל נשבו, ונאסרו לבעליהם. רואים, אדם צדיק שאומר דבר, זה עושה רושם. אז יהודה כשאמר, חטאתי להביא כל הימים, זה אפילו שבסוף זה, הוא החזיר את בנימין, אבל זה עשה משהו רושם בעולם. אז אמר לו יהודה, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך יעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן יראה ברע אשר ימצא את אבי. יוסף היה כל כולו פתאום בתוכי ליבו. פתאום עכשיו יהודה מרחם על אבא שלו? פתאום עכשיו יהודה חושב מה יקרה לאבא שלו? איך אמר? ואותו נצבדי ביגון שאולה, נפשו קשורה בנפשו, כאותו כן, אין הנער ומת. והורידו את עבדיך לשפת עבדך בעוון שאולה, בסוף הוא אומר, פנראה ברע אשר ימצא את אבי, אומר יוסף בליבו, עכשיו הוא מכיר את אבא שלו, וכשלקח לו את הקטונת עזים, צעיר עזים, ואמר לו, תראה, הקרנה, זה לא היה אבא שלו? אז מה עשה? אמר, אני לא רוצה שיתבזו את יד כולם, הוציאו כל איש מעליי, אמר לו, אני יוסף, עוד אבי חי? מה פירוש? בטח שאבי שלו חי. הוא אמר להם, אמרו לו, כשהוא התחילה, שלום לעבדך, אבינו אמר שלום. בלך שהוא חי, מה אומר להם עוד אבי חי? אלא הוא אומר לי יהודה, מה אתה מספר לנו סיפורים, אתה חושש, אולי אבא ימות, אולי כך. אני יוסף, אבא שלי עוד חי, אחרי שמחת למותי יש לו חיים בכלל? זה חיים משהו חי, 22 שנה בלי רוח הקודש, בלי כלום, בבכי, בזה? אתה מספר לי כך וכך? ולא יכלו אחר לענות אותו. אמרו חז"ל, אולנו מיום הדין, אולנו מיום התוכחה. זה בשר ודם, שתי אחים, קבוצות, שאדם עומד ככה, תראה יוסף צודק, יוסף מוכיח אותם מיני ובה. פתאום עכשיו אתם חוששים לאבא שלכם, וקודם מה היה? זה לא האבא שלכם היה? טענה ניצחת, אין להם מה להשיב. מה יאמר אדם אחרי 120 הקדוש ברוך הוא? כשיוכיחו אותו על כל העבירות שעשה, מה יוכל להשיב? אדם פעמים מונה לו תירוצים, יוכיחו לו מיני ובה, שהוא באמת, כמו שאומרים, שקרן. אתן לכם דוגמה. אדם יושב ועוסק בתורה, עוסק ועסק באיזה מדווה. והנה קוראים לו, שיחת טלפון. לא משהו מיוחד, לא משהו כך, אבל הוא דיבר והכל, יצא חוצה לדבר עם מי שקרא לו, ענה בטלפון. הוא אומר, תראה, זה אולי משהו חשוב, אולי משהו כך. אותו אדם, פעם אחת היה בחנות שלו, ותוך כדי מסע ומתן עם איזה קונה. טלפון מצלצל שעות, הוא לא מסתכל על הטלפון, למה עכשיו הוא גורם פה איזו עסקה. אתה מבין? אז תגידו לו אחרי 120, מה הסיבה שהפסקת אז מהלימוד תורה שלך? מה זה קראו לי, זה טלפון, עניין? והראו לו תמונה אחרת שלו עצמו, שהוא נמצא בסחורה, במסע ומתן, וקוראים לו, הוא לא משיב אפילו, כמו הנה הוא עושה עצמו. למה? כי זה סחורה, זה תורה. נו, אני אעמוד ככה. עולנו מיום הדין, יום הדין זה אין תשובות. כמה שאנחנו נעשה תשובות פה, תירוצים, אנחנו סותרים את עצמנו מדי פעם. רק אדם שהוא, כמו שאומרים, מודה, ועוד זה ברוחם. האחים, אין להם תשובה למה שיוסף אומר. אחר כך אמר להם, גישו נא אליי ויגשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם. תפחדו. אומנם נתתי לכם מוסר, נתתי לכם זה, אבל אני עדיין אח שלכם. אשר מכרתם אותי מצרימה, למרות שמכרתם אותי, אני לא כועס עליכם. אתם חשבתם עליי לרעה, ואלוהים חשבה לטובה. ואז ניגשו אליו ודיברו שהוא לא התכוון באמת. כמו שהוא שונא אותם אל הלב, והוכיח אותם מתוך אהבה, מתוך אהבה, אז ניגשו אליו באמת. יש פה שאלה קשה. ועתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם. לכאורה זה לא מובן. האחים עכשיו, שאחרי כל מה שהיה, היו עצובים. תראה, הם טעו. היו 22 שנה בטעות, חשבו שהם צודקים, שמכרו אותו והכל, הנה מתברר, שבכלל זה לא מה שהם חשבו. החלומות התגשמו, יוסף נהיה מלך במצרים, והם משתחווים לו והכל. כאילו חיו בטעות 22 שנה. אז מתעצבים, עצובים, טעינו. אדם שהוא טעה, הוא עצוב. אז מובן, אתה אל תעצבו. מה זה בעלי הרבה עיניכם? אל תכעסו, להפך, כועס מי? כועס בדרך כלל מישהו צודק, לא מקבלים מדעתו, אז הוא כועס. אתה רואה? אמרתי לך, למה לא שמעת לי? אבל מה יש להם עוד לכעוס? היו בחיים שתי קבוצות. היה בני השפחות, ראובן יחד איתם, שהם במחירה לא היה בלב שלם איתם, הם היו תמיד מתווכחים, והוא נער בני בלהב ובני זלפה, היה חברים של יוסף, והיה הקבוצה השנייה בני לאה, כולם היה מחשבה אחת, חוץ מראובן, למכור אותו. אז הוא פנה לשתי הקבוצות, ואתה אל תעצבו, למי? לבני לאה, אתם תכננתם כל המחירה כולה, אתם תכננתם אותה, ודעתם אתם עצובים עכשיו, זה שמיים, יש פה כל כך הרצח. והליחה בעיניכם, זה לא אותם אנשים, זה לקבוצה השנייה אומר, אתם בני בלהה, אתה ראובן, שאת כועס, למה לא שמעו לי, למה קרה, אל תכעס. גם זה היה מהקדוש ברוך הוא. מת השם הייתה זאת. זה צריך אדם להתרגל, לקבל כל דבר באהבה. לא תמיד אדם יודע בסיכום, למה הוא קיבל? פה יוסף ידע, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אבל אדם לפעמים לא יודע בסוף מה, מה הסיבה שקרה לו, מה שקרה לו. אדם צריך לדעת, כל דעביד רחמנה, לטב עביד. מה שיש בחור עושה, תמיד זה לטובה. תמיד זה לטובה. לא תמיד אנחנו יודעים למה. אבל ככה, יוסף מנחם אותם בנקודה הזו. תראו לכם, אתם לא קובעים בעולם שום דבר. הכל נקבע מהקדוש ברוך הוא. אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. זה הביטחון האמיתי של כל אדם שהוא בן ישראל. יודע שיש השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. אין מקרה ואין מזל ואין שום דבר. מה שקורה לאדם זה מתוכנן מהקדוש ברוך הוא. זה כמו שאומרים מלובש עליו. למה? לא תמיד יודעים. על הרוב לא יודעים. אחרי מה זה כל אחד ידע בדיוק כל הפתקה שקרה לו, למה קרה לו. בדיוק בדיוק. העולם הזה אדם לא יכול לדעת. לפעמים אדם יודע, כמו המקרה של יוסף, לפעמים לא יודע אף פעם העולם. אבל כאן אנחנו לומדים שאפילו 22 שנה אדם חי בטעות, ואפילו כל חייו חי בטעות, בסוף יתברר לו שהכל הפוך. יש פה נקודה חשובה. העולם כולו צריך לסבול בגלל סיבה אחת. הרי הרעב שהיה בעולם כולו היה רעב. בכל הארץ באו מצרימה לשבור את יוסף. הארץ אומר ראשי כמו כל הארצות, כל ארץ וארץ שבעולם היה רעב בכל העולם כולו. בשביל מה רעב בכל העולם כולו? בכלל מה המטרה של הרעב שהיה? מטרה אחת, שיעקב ירד למצרים. לקיים מה שנאמר בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. השם גזר את הגזרה הזו ומבצע אותה עכשיו. יעקב מרצונו לא רצה לרדת למצרים, אז הוא ירד בעל כוחו. יוסף שם נמצא והאחים נמצאים ואין ברירה. אמר לו מזהיר יוסף את יעקב, דה לך, כי עוד 5 שנים רעב, חס ושלום, אתה לא תרד למצרים, העולם כולו יקרה עוד 5 שנים בגללך. אז יעקב שומע ככה, לא יכול דבר כזה לעשות. תכן, אנשים יסבלו בשבילי, אני ארד למצרים. אני ארד למצרים. מיד שבא למצרים, נפסק הרעב. הא לכם זרע, איך הא לכם זרע? שואל רש"י. מה יזרעו? כתוב אין חריש ואין קציר. נפסק הרעב. יעקב ירד למצרים, נסתיימה כל הבקשה. כל הסיבה של הרעב הייתה בשביל זה. נסתכל להתבונן, דבר פלא פלאים. העולם כולו צריך לסבול, או פנים קורא איזה מוראות מסוימים, בגלל יהודי צדיק אחד ששמו יעקב, שהוא נמצא בארץ ישראל, והוא לא מוכן לרדת למצרים, הוא רוצה שיהיה בארץ ישראל. אלא מה שאמרנו תמיד, הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו נברא בשביל עם ישראל. כל המוראות שקוראים בעולם, שקראו ושקוראים עכשיו בהווה ושיקראו, דעו לכם, כולם בגלל עם ישראל. איך בדיוק זה קשור? לא מתמיד אנחנו יודעים, אבל כל מאורע שיהיה אפילו בסוף העולם כולו קשור לנו, כי העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל שנקראו ראשית, והתורה שנקראת ראשית. אין חוכמות בדבר. העולם כולו, כל העולם כולו נברא בשביל עם ישראל, שעתידים את התורה לקבל אותה ולקיים אותה, וכל ההתפתחויות בעולם וכל העניינים קשורים בעם ישראל. וזה אנחנו נבין, כולם לא מבינים. קוראים מלחמה באיזה מקום, זה מקום, אנשים מתים, נרצחים, זה, אף אחד לא מתערב. אף אחד לא מתערב, לא אכפת להם לעולם כולו, לא אום ולא אף אחד. קורה פה דבר קטן, כולם יש להם מה להגיד. אפילו לסנגל יש מה להגיד. מי זה בכלל המדינה הזאת? מה יש לך מה להגיד? היא צריכה באום לדבר נגד עם ישראל. מי עד בכלל? ככה זה. כל העולם כולו צריך לדבר. כולם צריכים להצביע נגד עם ישראל באום, כולם הצבעות. למה? זהו, עם ישראל הוא הטבור של העולם, הוא העיקרו של העולם. אנחנו רואים, בגלל יהודי אחד, הם הולך בעולם. נגזר 7 שנות רעב, מה קרה? אז רק דבר אחד לדעת, שאנחנו בגללנו כל מה שקורה בעולם כולו. תראה פה איזה הפיכה, אנחנו לא יודעים, אם ברוסיה קרה משהו מהפך ב10 שנים האחרונות, נפל כל המשטר, כל הזה. מי יודע מה הסיבה? מי יודע מה שמתכנן לנו? זה הכל קשור בעם ישראל. אין חומות אחרות. כל מאורעות שקורים בעולם קשורים בנו. אתם אפילו אנחנו יודעים מה הסיבה, אפילו אנחנו יודעים מה הסיבה. אז באחד המקרים, יש פה, ידענו מה הסיבה. יעקב, הסיבה שיוסף נמכר, ושיש שבע שנות רעב, שבע שנות צעב, כל זה כדי שיעקב ירד למצרים, כמו שראינו ככה בסיכום שהיה באמת. יוסף אומר להם, מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדע אליי, אל תעמוד. הבנים באים ליוסף, ליעקב, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביו. קשה. למה בהתחלה כשאמרו לו עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, לא רוצה להאמין. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. למה? מה השתנה בין ההתחלה לבין הסוף? בהתחלה לא אמר סמני אלוקים. אמרו לו עוד יוסף חי. והוא מושל בכל ארץ מצרים. אמר יעקב, איזה חי זה? הרי אם הוא מושל בכל ארץ מצרים, מן הסתם הוא כבר אוכל נבלות וטרפות. אדם שהוא מגיע לדרגה גבוהה, שגריר, זה נמצא בין הגויים, צריך להיות אדם חרדי גמור שיוכל לשמור, אבל הוא מסכן, נחטף בגיל 17, נמכר, כך הרבה שנים עברו עליו, בלי אבא שלו, בלי המשפחה שלו, בלי תורה, בלי כלום, תינוק שנשבע בין הגויים, ועוד הוא נהיה מלך, ודאי שהוא חייב לאכול יחד עם הגויים. אז ויפוג ליבו, הוא לא רוצה להאמין להם, מה אתם אומרים, יוסף חי, והוא מלך למצרים? איזה חיים אלה? עדיף שיאמת. ויפוג ליבו, כי לא האמין, לא רוצה להאמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף. יוסף אמר להם בצורה אחרת. כה תאמרו וגעתם לאבי, איך אמר להם? מהרו ועלו אליו ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף קודם כל. אני הבן שלך, אני ממשיך בדרך שלך. שמני אלוקים מאדון לכל מצרים. זה לא שאני מלך, השם שם שמיים שגור בפיו. ועזר השם, השם עשה לי כך. ועוד דבר, וירא את העגלות ששלח יוסף. נסתכל בפרשה, לא כתוב ששלח עגלות, כתוב שפרעה שלח עגלות. איפה כתוב שיוסף שלח עגלות? ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך זאת עשו, טענו את דרכם, וגם אחרי זה בהמשך כתוב, שהוא בא בעגלות, בהמשך כתוב, שויסעו את הפר, את יעקב אביהם את הפר ואת נשיהם, לא ששלח פרעה, פרעה שלח עגלות, לא יוסף. איך זה יוסף פה? אלא אמרו חזר, שלח להם, זה לא עגלה ממש מדובר פה, רמז. אמר להם יוסף, תגידו לאבא, אם הוא לא יאמין, שאני עוד צדיק והכל, שאני עוד זוכר מה למדנו ביחד, לפני שאני נמכרתי. מה למדנו? רק עגלה ערופה, מסכת סוטה. למדנו ביחד, הנה עגלה ערופה. ביר את העגלות, זה עגלה ערופה, זה לא עגלה פיזית. שלח להם מסר, אמרו לו, תראה שאנחנו, יש דברים שצריכים להוסיף לך. א', יוסף אמר סמני אלוקים, והוא אמר שהוא הבן שלך עדיין. ועוד דבר, הוא זוכר גם כמה למדתם ביחד. ככה, ותחי רוח יעקב אבי. אדם חושב לפעמים, הבן שלו ברוך השם חי, הוא חי. החיים האמיתיים, שיושב עוסק בתורה. צדיקים במיטתם כי רואים חיים. הרי בחיים לכל שכן, אדם שוחש שלו עובר עבירות רשע, לא נקרא חי. נקרא מת. כי מה, הוא נושם ואוכל, אבל החיים שלו, הנצחיים, האמיתיים, קרוטים, קרועים, אין לו חיים נצחיים. מה שייך פה להגיד אדם כזה שהוא מנותק, חייב קרט, מה תגיד אדם הזה שהוא חי, איך הוא חי? חי פה כשו דבר, צדיק יסוד עולם, חי שושב עוסק בתורה, זה חי. אתם הדבקים מהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי חי באמת שדבק בקדוש ברוך הוא? ואני לא מדבק בקדוש ברוך הוא, לא במעשיו, לא בתורתו, איך יקרה חי? והגידו לו לאמור עוד יוסף חי. אמרו חזל ששלחו את צרח בת אשר שהייתה מנגנת, הייתה מנגנת עוד יוסף חי וחומך במצרים. ויוסף שומע, ופרעה שומע, מה אומרת צרח? מה היא שרה בדיוק? היא חוזרת עוד פעם ועוד פעם, חוזרת על המילים, מנגינה בלאט לאט. הוא חושב שזה שיר, אבל מה מזכירה את יוסף? מה יש לה עם יוסף? ככה עד שפתאום באו האחים, הם אומרים, זה יוסף חי. ככה לא ייפגע. כתוב הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. שואלים הפרשים, למה דווקא אליהו? למה דווקא אליהו? עשר לנו מי לשלוח את אברהם, יצחק, יעקב. למה דווקא הבשורה של הגאולה יאמר אותה אליהו הנביא עליו השלום? מה מיוחד באליה שהוא צריך לבשר את הגאולה? ואם משל, יהודי אחד, עני מרוד, סכן, אין לו יום אחד טוב. כל יום יותר רע מחברו. עני, בלי כסף. מישהו גם כן עני, איזה חיים יש לו? יש לו פעם צועקת עליו, תביא אוכל, תביא זה. מצב קשה, קשה, קשה. בני היהודי הזה יום אחד, קנה מפעל הפיס. קנה כרטיס הגרלה. וזכה בו במספר הראשון. על הפיס, מראו ככה, מי? אמרו, זה מסכן, אחד. טוב שזכה. אבל מצד שני פחדו, איך יודע או לא? קיבלת ככה שלום, זה... מה? הוא לא יכול להאמין דבר כזה. פתאום הוא נהיה ביום אחד, נהיה מיליונר? הוא לא יכול להאמין. הלכו לאשתו. אמרו, תראי, פעלך זכה, הסכום הגבוה ביותר. אמרו, אל תקידו לו. זאת אומרת, אם זה יכול לגרום לו שלום מתקפת לב. נו, אז מה לעשות? אמר להם, תביאו פסיכולוג הכי הכי פסיכולוג. מבין? פסיכולוג הכי מדופלם. אפילו מחוץ לארץ. בוא כשם יש כסף. שלם לו כמה שצריך. שהוא יבוא, לאט לאט, לאט לאט, יסביר לו. אז הפסיכולוג הביאו אחד מומחה, משהו לא רגיל. הסבירו לו מה מדובר. מה בסדר. מה הפסיכולוג הזה? בדופק בדלת. מה אתה רוצה? אני עושה סקר. סקר דעת קהל. אנחנו עושים סקר. טוב. מה זה קשור הסקר הזה? אתה יכול מזה להרוויח משהו? זה יכול להיות. בוא נדבר ביחד. טוב. קיבל אותו היהודי העני הזה. אומר, תראה, כבוד בעל הבית. נגיד, אני רואה בצב שלך קשה ככה. נגיד, אתה מרוויח 500 שקל. ככה מוציא ברחוב 500 שקל. מה היית עושה בהם? לא, הייתי קונה אוכל. אין לי לחם לאכול. אז הייתי קונה אוכל. נגיד, היית מרוויח, מוצא ברחוב או מהגרלה או משהו, 2,000 שקל. והייתי קונה בגדים. כל המשפחה, יש לנו הבגדים קרועים, הכל. נגיד, היית מרוויח 10,000 שקל. 10,000 שקל, הייתי עושה שיפוצים קצת. יש לי פה טיח נופל, פה אין צבע בבית. אחד שיפוץ, אני עושה שיפוצים. שיפוצים קצת, שאני אוכל לחיות קצת. ככה הוא עולה איתו מאחד לאחד. נגיד, היית מרוויח 500,000 שקל. מחצי מיליון שקל, הייתי עובר משכונה יותר טובה, דירה יותר טובה. טוב, היית מרוויח עכשיו מיליון שקל. אומר, הייתי קונה בית מול הכותל המערבי. כן? היית מרוויח 5,000,000 שקל. הייתי פותח ישיבה ונותן לאברכים ללמוד. תגיד, היית מרוויח 10,000,000 שקל. 10,000,000? מי שמבשר אותי את הבשורה הזו, אתן לו חצי. הוא הפסיכולוג נפל והתעלף. נפל והתעלף. למה? עכשיו הוא קיבל חצי מהרבע. הרי הוא אמר מי שבשר, הוא יקבל. איך האישה קראה? אמרו אין יותר גבוה ממנו. מה לעשות? אז הלכו, שאל הבעל הבית, מה קרה? למה התעלף? אמרו לו, שאתה זכית בעשר. אז הייתי בעשר. כן, צריכים לשלוח באדם שהוא... אליהו נביא זכור לטוב, אנחנו עם ישראל נמצאים כל כך הרבה בגלות, סחופים, דבויים, איזה צרות עבות עלינו, עבו עלינו, עבות עלינו. זה אין עם סבל כמו עם ישראל. אין דבר כזה. לא ששקטנו ולא שום דבר ויבוא רוגז. כל פעם בעיה אחרת. פעם זה פלוני, פעם זה אלמוני, פעם זה חיזבאללה, פעם זה חמאס, כל פעם, פעם היטלר עם השמו. תסתכל בהיסטוריה של עם ישראל, אין לנו מנוחה. ככה זה. עם ישראל, עם שהוא פשוט מאוד צריך לסבול. למה? לא שומע תורה, לא מצוות, מקבל עונש. אבל יבוא מישהו יבשר את הגאולה, זה בעיה. למה? אברהם נשמע, רק הגאולה באה, גם הוא אומר, השלום יהיה לו כבר. לא יוכל לדבר. המשיח בא, כן? אחד המתים? אליהו עליו השלום, הוא יחיד שהוא נאמר לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. אליהו חי לעולם. הוא לא מת. ביד אליהו בסערה השמיימה. הוא בא בגוף שלו, צדיקים מדבר איתם והכל. בא בנשמה שלו בכל ברית מילה, הוא לא מת. אליהו נבל עליו השלום, לא קבור או שום דבר, אין, יש מערת אליהו, אין קבר אליהו, אליהו חי, אין לו, הגוף שלו נמצא באיזה מקום. כשהוא רוצה, הוא בא לכאן, מתלבש בגוף שלו, רואים אותו עם גוף, מה, צריכים זכות לראות את אליהו, אשרי משראו בחלום לפחות, משנתן לו שלום בחלום לפחות, אבל גם כן בהקיץ, הם מתגלו לתנאים, לאמוראים, גדולי העולם הדורות שגם כן שעברו, דבר איתם, עומד איתם והכל. ספרים על הבן ישחי עליו השלום, שכנראה הוא זכה לגילוי אליהו. פעם שאלו אותו, אמר לו, אשרי מי שיזכה לזה. אבל הוא חיבר מזמור, שיר, פיוט, למוצאי שבת, אל אליהו. כולו אליהו נביא עליו השלום. ומספרים שתמיד היה מתבודד במוצאי שבת, בעלייה שלו, סוגר את הדלת. ושמועות עברו, זה התלמידים שלו, שכנראה אליהו לומד איתו באותה שעה. פעם רצו לבדוק את זה. אז באו, דפקו בדלת, יש לנו שאלה, כבוד הרב, שאלה בהלכות איסור והיתר. אז הרב בדרך כלל הוא לא היה בעצמו הולך פותח דלת. הוא אומר, כנס. אז פותחים הדלת. לא נעול הדלת. אבל כנסו אף אחד עם דלת סגורה והרב נמצא בפנים. דופקים. אז הוא אומר, כנס, נכנסים. הפעם הוא קם בעצמו, פותח הדלת. שלא כדרכו. אמרו להם, שאלה כך וכך. אז הוא מסתכל ככה פנימה. אמר להם, דוגמה, לא זוכר מה הסיפור. נגיד מותר. בדרך כלל הרב מעיין, לא מיד אומר. אליהו נמצא בפנים, אני מותר, מותר. אז תתראה, אז הלכו מכאן. אז כמו שאומרים, אישר יותר את הסברה, שהרב זכה לגילוי אליהו. הרב בן ישחי, נראה, זה מסתבר, היה כזה חסיד, כזה קדוש, כזה צדיק, מה למה שלא יזכה לגילוי אליהו? אז אליהו, הוא בא כמו שאומרים, ותיק בעבר, הוא לא מת. תגיד לו, משיח בא בשבילו, זה אינו משיח בא, לא בא, הוא חי. יש לו אין חיית המתים, הוא חי. אתה מבין? אז הוא היחיד שלא יתרגש מזה. כשהשם אמר לו, אחרי מה שכנה להשם צבאות עם מעשה של זמרי בן סלוב, אמר לו, יכן אמון, תנאו בריתי שלום, ולא קרה לו שום דבר, הוא לא התעלף, אמרו, זה תחיה לעולם, בסדר, לא קרה שום דבר, שרח, כן, אליהו הוא ראוי לבשר את הגאולה, למה? שהוא מתקע בשופר ויודיע, לא יקרה לו שום דבר, הוא האדם החזק ביותר שיכול לבשר, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, זה מה שייך הדור שלנו, יש לנו בעיות בדור שלנו. יש כאלה צריכים להשיב לב אבות על בנים. האבות הם כבר נהיו חילונים. השם ירחם. באים הבנים מתחזקים. האבא כועס. תראה, לא לעשות ציפינו, חשבנו שיצא איזה פרופסור, איזה רופא גדול, פתאום עליך הכל עוזב, נהיה לי עכשיו ראש ישיבה, נהיה לי עובד אברך. לא, כועס, פרט אצל האשכנזים, תמצא אלה כאלה שהם קיבוצניק. ההורים שונאים אותם, לא מטפלים בהם. וישיב לב אבות על בנים, אל תפחדו, אבות האלה כולם יתפחו, יבואו אליהו, ולב בנים על אבותם. יש באמותינו הרבים הרבה, פרט אצל הספרדים. הבנים שלהם הולכים בתרבות רעה. האבא, מסכן, עם פאות, צדיק, הוא שומר שבת. הבן שלו, מה נעשות? יצא תרבות רעה. הוא אומר, אני אחזור פעם, אבא, אני אחזור, תחזור עכשיו, מה זה פעם? אז אליהו אלו שתי תפקידים. גם כן אלה שצריכים אהבות נגד הבנים, אהבות חילונים, אותם הוא יחזיר. להשיב לב אבות על בנים, ולבנים על אבותם. תמיד זה היה הפוך. כל ההיסטוריה של עם ישראל, תמיד היה בן נוצל תרבות רעה, אבל לא אבא. פה הפוך, בנו דור חדש. זה הפסוק מובן מאוד. היה יבוא בכזה דור, שיש לנו שתי בעיות. א', צריכים להשיב לב אבות על בנים, ולבנים על אבותם. כי יש כאלה שאבא שלהם הוא נגדם, יש כאלה שהם נגד אבותיהם. אז הוא יעשה את שתי הדברים, שתי הכיוונים גם יחד. גם אותם ישיב, גם אותם. הכפרשים שואלים, אליהו כזה קנאי, איך הוא ישיב אותו? מה יגיד להם? הוא כזה קנאי להשם צבאות, אמר לו, אל תביא להם גשם לעם ישראל. אם היית רוצה להם את הגשם, אתה רואה איך היו מכירים בך. קנאי. המשפחו לא מסכים לו. זה הבנים שלי סוף סוף. אז מה הוא ישיב לבוא? איך ישיב אותם? יראה אחד, אגיד, אני נגד בני, מסתכל על עצמו כמו איפה יעשו אותו. מה? אתה מתנגד לתורה? אלא שחזל אומרים, שכל דור לפי הדור שלו. מה התביעה מדור שלנו? מה אפשר לדבוע אותנו בכלל? אחרי 2000 שנה כמעט של גלות. מה אפשר לדבוע עוד? מהעם כל כך צרות עברו, מה אפשר לדבוע? זה תביעה, כמו שאומרים, לא מובנת. אז לכן, אופן גם אליהו, הוא כמו שאומרים, גם כי כל הבריתות הוא בא, כל העניינים הוא בא, אז הוא בא גם הוא, הוא הבין את העניינים. אז הוא, קנאה שלו תרד. הוא יגיד, אני אחזיר את האבא על הבן ואת הבן על האבא. אני אלך לאבא, שדל לו אותו, אסביר לו, תראה. עכשיו הגאולה מגיעה, מה אתה תלך אבא נגד הבן שלך? מה, אני אומר, לא תשמח בשמחת, בשמחת הגאולה. האבא יחזור בתשובה. אני אלך לבן, אני אגיד, תראה, אתה בסתם דרכי אבות. מחר המשיח בא, אני מבשר את הגאולה. ככה, באמת, באמת, ברצינות. הכתוב בזוהר, שיהיו כמה פרצים יהודאים, יהיו כמה מרץ כאלה, כמה כאלה אנטישמיים שילחמו במשיח. יהיו כאלה. אבל יהיו בודדים, כולם יחזרו בתשובה. כולם יחזרו בתשובה, אין דבר כזה. אם אדם יראה ניסים נפלאות, מי שיגיד, אתה יודע, זה מקרה, זה מזל. הוא בעיניים שלהם, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. מה שראינו אז זה כלום. אם נראה היום, אם נראה היום פתאום בא אדם, עושה מקל, הים נפקע. מי יעזור בתשובה? מי יעזור בתשובה? כולם יעזרו בתשובה. בעזרת השם עכשיו, למה אני אומר את זה עכשיו? זה עכשיו, 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 היום, השבוע הזה, בעזרת השם. וישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כמו שראינו השבוע, ברוך השם, תחיה רוח יעקב אביהם, גם נזכה כולנו שהרוח שלנו תחיה, רוח אפנו, משיח השם, שנזכה בעזרת השם יתברך בשנה זו, ובשבוע הזה אמרתי כבר קודם. רציתי להודיע משהו, כן, רציתי להודיע משהו, כי כל פעם אני שואל. בקשר לתרומה לישיבה, שגם כן קוראת בה הגרלה, לפי הנשמע לא יצטרפו בזה הרבה. אני חוזר ואני אומר לכם, מצווה גדולה לעזור לישיבה, מצווה גדולה מאוד, וזה 50 שקל לחודש, אפשר בשבע תשלומים. מי שיודע כמה ירוויח תמורת זה, אולי לא בכסף, אבל בעולם הבא, חיים אמיתיים, מי שרוצה ללכת חיים, חיים ארוכים, טובים ומתוקנים, תן צדקה. ייתן צדקה, וזו ישיבה שצריכה צדקה, היא חיה באוויר, חיה בלא חיים, בוא נאמר כך, חיה בחסדי שמיים, וברוך השם, תלמידים חכמים יוצאים ממנה, וגם כן הם מייסדים שלה, כולם גדולי העולם, יש הרב מצליח עליו השלום בשמיים, שותן תרומה ביום ההילולה שלו, יש יבקש, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, יש יבקש. אדם רוצה אחות ימים ושנים, אז הנה, עץ חיים מחזיקים בה, 1,350 שקל, בשבע התשלומים, 50 שקל לחודש, תזכה אחות ימים ושנים. מי נותח לך היום ביטוח חיים? שום דבר. אפילו ביטוח חיים, אני אומר לך, אם תמות, נעביר את זה לבן שלך, אשתך. אבל אני רוצה לא למות. אין לו למות. אבל פה יש לו למות. לא אמות כי יחיה ואספר מעשיה, אומר דוד המלך. אז אני נותן צדקה, זוכה לאחות ימים ושנים. עץ חיים היא לא מחזיקים בה. תומכיה מאושר. חיים, עץ של חיים. לכן מבקשים, יש עוד כמה כרטיסים? שישה ישנו בינתיים. השתדלו לגמור אותם, את השם, במשך הערב עכשיו. תעשו מצוות, תזכו את הישיבה. זכות עצמכם, תזכו לך שהן טובות ונעימות. אבי חיים הקשה אומר, לא זכות.